מסיבה, אתה צריך לחכות לעוד אנשים או שאפשר להפעיל? מה? אפשר להפעיל. השאלה שהייתה בתחילת הפרק הייתה ש... איך זה ייתכן? אני לא אומר את זה ממש במילים האלה, איך זה מסתדר? כשמסתכלים על ישראל ואומות העולם, מצד הטבע האנושי, עם ישראל נראה עם כמו כל האומות, ולא רואים שום הבדל. לא רואים הבדל בעם ישראל לטובה, ולא רואים הבדל בשום עם לרעה. ומצד התורה, אז יש הבדל עצום. הם שונים שינוי גדול, הלשון של הרמח"ל, והם נבדלים כאילו שהם היו מינים מתחלפים לגמרי. איך זה ייתכן? ומה שראינו שבוע שעבר, אנחנו ראינו שהסיפור מתחיל מחטא עץ הדעת. משם מתחיל הסיפור. כי בתחילה האלוקים עשה את האדם ישר, אבל בתחילה ניתן לו האפשרות להגיע למדרגות מאוד גבוהות. בתחילה היה במדרגה גבוהה, וכל העבודת השם שלו והנחה אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה, זה היה להגיע למדרגה עוד יותר גבוהה. וכשהוא חטא הוא ירד בדרגה, ועל זה לא כל כך דיברנו. יש כמה וכמה הסברים מה בדיוק היה הפגם של אדם הראשון בחטאו, אבל אולי נשאיר את זה לסוף, כמה זמן שישאר, אולי נדבר על זה. אבל כל פנים, כשהוא חטא, הוא ירד בדרגה, וכשהוא ירד בדרגה, עכשיו מתחיל הזמן של התיקון. הוא ירד בדרגה, וכל הצאצאים שלו כבר, שהם נולדו אחרי שהוא חטא, הם גם ירדו בדרגה, וצריך להתחיל לתקן. ועכשיו, עם התיקון הזה, אפשר להגיע בשני שלבים, כמובן. אפשר להגיע חזרה, בגמר התיקון, אפשר להגיע למצב של האדם לפני החטא, ומאז מתחיל עוד עלייה, כמו שהאדם היה אמור לעלות, ואפשר להגיע למצב הזה. זה מה שראינו פעם הקודמת, פחות או יותר. עם כל מיני עניינים שנכנסו בסוגריים. עכשיו, העניין של התיקון, אומר הרמח"ל, בואו נראה את זה כאן, זה מתחיל בגימל. ראתה החוכמה העליונה היות ראוי שזה ההשתדלות יתחלק לשורשיים וענפיים. הרמח"ל לא מנמק כדרכו, בגלל שהוא לא פילוסוף. הוא לא אוהב לתת נימוקים לדעתו של השם יתברך. ובעצם ההבדל בין הפילוסופים לכל האחרים, הוא בא כמתאר, לא כמנמק. הוא לא לוקח לעצמו את הגדולה להגיד סיבות. הוא מתאר שככה זה. ככה החוכמה העליונה ראתה שההשתדלות הזאת תתחלק לשני עניינים, לשורש ולענף. מה פירוש? שיהיה בתחילה זמן ההשתדלות לשורשים שבתולדות, ואחר כך, הכוונה אחר כך, אחרי שיעבור הזמן הזה, כבר לא יהיה יותר הזדמנות לשורשים, ואחר כך תהיה הזדמנות אך ורק לענפים. עכשיו הוא מתחיל להסביר מה הכוונה. היינו, כי האמין האנושי כולו היה צריך עדיין שיקבע עניינו כראוי ויתוקן מן הקלקולים שנהיו בו. ולפי סדר ההדרגה, הנה היה ראוי שיוקבעו בראשונה שורשיהם וראשיהם של תולדות האדם לעמוד במדרגה מתוקנת. ויעמדו בהם וענפיהם, כי הענפים יימשכו תמיד אחר השורש. בכלל, כל סדר השתלשלות העולמות הוא נמשך בצורה כזאת. אנחנו לא צריכים לשכוח שהרמח"ל הוא בראש ובראשונה מקובל גדול. כל הסדר של השתלשלות העולמות היא כזאת שתמיד, קודם כל מתגלה, המקובלים קוראים לזה מתגלה הכתר. הכתר זה כמו השורש. אם נחפש את הכתר באדם, זה הרצון. הרצון מנהיג את כל הכוחות. אם בן אדם רוצה באמת משהו, באמת הוא רוצה, אז הוא כבר ימצא את הזמן, הוא ימצא את הכוח, הוא ימצא את השכל, הוא ימצא את החברים, הוא ימצא את הכל, אם הוא באמת רוצה. אם הוא לא באמת רוצה, אז תמיד יחסר לו או כסף או זמן או כוח, או... רואים שהרצון הוא השורש. וככה זה גם בצורה יותר עמוקה, הרצון של הנפש לשלוח את הכוחות אל הגוף. בתוך הרצון הזה יש כבר מבטים של כל הכוחות. אנחנו לא מודעים שיש לנו רצון כזה, אנחנו כבר מקבלים את החבילה מלמטה. אחרי שהנפש כבר בתוך הגוף, ההכרה שלנו היא באיזשהו מקום מתמקדת באיזה רובד חיצוני. אנחנו לא יכולים למשל לרצות שהנפש לא תהיה בגוף, ואז להוציא אותה מהגוף, או להוציא אותה מעבר מסוים, או משהו כזה, אין לנו שליטה. אבל יותר עמוק, בתוך ההוויה שלנו, הנפש רוצה לחיות את הגוף. זה שכתוב בעל כוחך אתה חי, אז כתוב במפרשים שאצל בר דעת, כשמסבירים לו, זה מכריח אותו יותר מכל היסורים בעולם, יותר מכל המקלות. זאת אומרת, הבעל כוחך זה צורת שכנוע. זה הפך הטבע שלך, אתה רוחני, אתה רוצה להיות למעלה, אבל משכנעים אותך, וזה צריך ללמוד, צריך להסביר את הדברים האלה, זה לא כך פשוט. אולי בסוף נסביר את כל התרשימות, כל הדברים שאני, מי שרושם, את כל הדברים שאני לא מסביר, תתקילו אותי בסוף, כדי שאני לא אשכח. אז שני דברים כבר לא הסברנו. קודם כל לא הסברנו מה בדיוק, מה היה פגם באמת של חטא צדה, מה באמת היה פגם. הדבר השני, על מה דיברנו כרגע?
אני אשב לא לקוח אחר.
על מה המעלה באמת של להיות בתוך הגוף. מה כל כך, מה יש מה לשכנע? אבל ככה, זה משכנעים אותו. משכנעים אותו שיהיה בתוך הגוף, ואז על ידי השכנוע מקבל רצון. רצון להמשיך את כל הכוחות אל הגוף. וכשהרצון הזה מתגלה, מתוכו מתפרטים אחר כך כוחות הנפש. ואותו דבר מבשרי אחזה אלוקה, אותו דבר בעולמות העליונים, כל עולם כשהוא מופיע, מופיע הכתר, הרצון, שמתוכו מתפרטים אחר כך כל הספירות וכל ההחלות וכל מה שיש שם. ואותו דבר גם בעמים אשר על פני האדמה, שכל עם בעיקרון, זה כמו יחידה אחת גדולה, זה כמו גוף גדול עם הרבה איברים, ככה זה אמור להיות. זה לא נשמר, וזה לא בדיוק כי העולם הוא לא מתוקן, אבל בעיקרון ככה זה... כשמדברים מצד ההתחלה, נגיד שלושת בני נוח או בניו של אדם הראשון, אז כל ראש קבוצה, כל ראש משפחה הוא בעצם האב טיפוס של כל אלה שיוצאים ממנו. הוא לא רק שהוא האבא שלהם הביולוגי ותו לא, הוא מוריש להם צבע שערות וצבע עיניים וזהו, אלא שהוא גם האב הרוחני שלהם. העולם אחר כך מתבלבל, אז זה יכול להיות שהאב הביולוגי הוא רק אב ביולוגי, והאב הרוחני זה מישהו אחר. כמו שחזל אמרו לבניך אלו התלמידים. אבל...
יש גם אופציית חזרה בתשובה.
כן, יכול להיות הכל. אבל בעיקרון, יש גם גיור, יש הכל. אבל בעיקרון... בשורש, זאת אומרת, בצורה הקמאית של הדברים, אז אם השורש נעשה מתוקן, אז... ממילא כולם נגררים אחריו. אז בעצם ניתן זמן, ניתנה תקופה, וזה באמת תקופה שהיא מאוד פטריארכלית, שאם האבא מתקן עד הסוף, אז כולם נעשים מתוקנים, כל אותו עם נעשה מתוקן. בצורה כזאת עם ישראל תיקן את המעשים שלו בגלל שהאבות שלו תיקנו. האבות הקדומים שלנו תפסו את התקופה הזאת ותיקנו אז. ואחר כך, מי שלא תיקן, בעצם הזכרנו את זה לפני שבועיים שהיינו פה, מי שלא תיקן אז הוא יכול לתקן רק את עצמו בתור אדם פרטי. כל קבוצה שאז לא תוקנה, אנחנו יכולים לתקן את עצמם בתור אדם פרטי, אבל כבר אין את התופעה הזאת שזה אב של עם, אין כבר אבות של עמים. נגמרה תקופת השורשים. יש פרטים. והנה הוא בא הזמן להשתדלות השורשי הזה. איך הוא כותב בצד, בסיכומים האלה בצד, זה מאוד יפה. בתקופת השורשים, מי שזוכה, הרי הוא מזכה כל תולדותיו. יש את זה גם היום, זה עוד דבר שאני משאיר בסוף. יש גם היום דבר כזה שהאבא, לפעמים הבן מזכה את האבא, לפעמים האבא מזכה את הבנים. ומל השם ולוקח את לבבך ואת לבב זרעך. נראה את זה בסוף. באותם הזמנים הוגבל הזמן להשתגלות השורשי הזה, שמי שיזכה מכלל הנמצאים באותם הזמנים שהיה שער זה נפתח, כשהשער הזה היה פתוח והיה בידם להגיע לזה העניין ויכין את עצמו כראוי, יקבע לשורש אחד טוב ויקר, מוכן למעלה הרמה הראויה למישהו אדם במצב הטוב ולא אדם במצב המקולקל. זאת אומרת, הוא יכל לקבוע את עצמו באותה תקופה, אנשים יכלו לקבוע את עצמם בתוך המצב המעולה, וכן ישיג שינתן לו להוציא תולדותיו הרואים לו כולם בבחינתו, פירוש באותה המדרגה והמצב שכבר השיגו בשורשיותו. עכשיו, מה זה, מה זה המושג של המצב? שאלה היא כזאת, אנחנו יודעים שבדורות הראשונים ככה, מה שקרה בפועל, הרי בפועל לא, אף אחד לא תפס את העניין עד שבאברהם אבינו. מה קרה עד אברהם אבינו? יש לנו 10 דורות מאדם עד נוח ו10 דורות מנוח עד אברהם. מה קרה במשך הזמן הזה? כל אחד לפי מעשיו לנשמה כזאת הוא זכה. זאת אומרת, יכול להיות האבא שיהיה צדיק ושהבן יקבל נשמה שאין בה, כל הבחירה שלה לטוב זה מקסימום, שלא יגנוב ולא יגזול, אבל איזושהי התלהבות ורצון ושאיפה ורוחניות או משהו כזה בכלל לא מעניין אותו, אופי שונה לחלוטין. ויכול להיות גם להפך, יכול להיות שהאבא יהיה כך והבן יהיה הפוך לטובה. ומה זה תלוי? במעשים שלו, במעשים שלו עצמו, לא במעשים של האבא. אם בן אדם היה לוקח על עצמו את מה שלמדו אותו, את מה שחינכו אותו, הרי אדם הראשון כבר קיבל איזושהי מצווה, שופך דם האדם באדם דמו יישפר, אחר כך אצל נוח הם קיבלו עוד 6 מצוות.
היום גם יש בנים רוחניים לאבות מגושמים.
כן, כן, ודאי, ודאי, תכף נדבר על זה. אני עדיין לא שמתי מול התזה את האנטיתזה, עוד מעט זה יהיה ברור יותר. תמיד שמדברים על צד אחד, אין מטבע שיש לה רק צד אחד. כשמדברים על צד אחד זה מטבע וירטואלית, זה לא קיים. אז רק שנייה. אבל כל פנים, עכשיו, מה היה קורה ברגע שהוא תיקן את המעשים שלו? הוא קיבל נשמה משורש אחר, כמו שמקבלים נשמה יתרה בשבת. משהו, פשוט, הוא לא סתם עבר טרנספורמציה. מה שקוראים היום לעבור טרנספורמציה זה נקרא שהפנימיות מתגלה. אבל הפנימיות מתגלה, זהו. הפנימיות של מה שאני מתגלה, לא יותר מזה. אבל כשמדובר שיהיה, פתאום מתעברת בו נשמה אחרת לגמרי, משורש שונה לחלוטין. משורש שבו אפשר למצוא את האלוקות הרבה יותר בקלות, ולא צריך, לסיפור אחר לגמרי. וזה היה קורה לפי המעשים שלו. כשבא אברהם אבינו, הוא היה אחד מראשי האומות. דיברנו, זו הייתה תקופה של השורשים. הוא תיקן את עצמו כמה שהוא יכל עד הסוף. הרבה יותר מה שכל זה שקדמו לו. הוא תיקן את עצמו עם מסירות נפש, הוא עמד ב10 ניסיונות. אז הוא זכה. מה הוא זכה? הוא זכה שכל מה שיוצא ממנו יהיה מתוקן. באיזה אופן זה יהיה מתוקן? חסרים רשעים מזרעו של אברהם? הוא זכה שבאופן עקרוני כל אחד מקבל נשמה משיא הקדושה, כל אחד מהצאצאים שלו. מפה זה עבר אחר כך ליצחק, וזה עבר אחר כך ליעקב, מיעקב זה כבר עבר לכולם, לכל 12 השבטים. אחרים לא זכו לזה. אצל אחרים זה נשאר עדיין שזה תלוי בהשתדלות של האדם. לקבל נשמה משיא הקדושה תלוי בהשתדלות של האדם, שזה צריך להסביר הרבה דברים. צריך להסביר נכון מה המושג של קדושה אצלנו, וזה כאן, זה צריך לפתוח סוגריים עכשיו ולהסביר את זה.
זה מסביר את ההבדל בין נשמת ישמעאל לנשמת יצחק?
נכון.
ברית מילה זה ההבדל כאילו?
זה לא רק ברית מילה, ברית מילה היה בגיל יותר מבוגר, לא בגלל זה. זה כתוב, דווקא זה לא כתוב בקבלה, זה נשמע כמו קטע בזוהר, אבל זה כתוב בגמרא. חז"ל אומרים, נדמה לי מסכת שבת, אם אני לא טועה, אני לא יודע, הרע שהיה באברהם מטרח יצא לפועל בתוך ישמעאל, והרע שהיה ליצחק, הקצת רע שעוד נשאר מטרח, יצא בתוך עשיו. יעקב יצא נקי לגמרי. ככה חז"ל אמרו. בשביל להבין את זה, צריך, זה נשמע מאוד קשה כל הדברים האלה, זה עצוב מדי. אבל בשביל להבין את זה צריך להבין פשוט מה המושג של קדושה. מה זה קדושה? אנחנו בדרך כלל עושים טעות, אנחנו מזהים קדושה עם רוחניות, וחול, שזה אנטיתזה של קדושה, נכון? יש קדושה בחולין ויש טומאה וטהרה. אז טומאה אנחנו בוודאי מזהים עם גשמיות, וחולין מזהים עם גשמיות, הקדושה וטהרה מזהים ברוחניות. אבל זה טעות, זה לא נכון. המושג של קודש, של השם הקודש, מה זה קדושה? מה זה קדושה? כן, זה אופן אחד, מה עוד? אותו דבר. ויבדל אהרון להקדישי הקודש קדשים. אבל אחרי כשאני מבדיל משהו, אז אם אני מבדיל אותו לגמרי, אז אני פשוט מנתק אותו. בתורה כתוב, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. כן, כשאנחנו מתחתנים, מה אנחנו אומרים? הרי את מקודשת. מה כתוב שם אחרי זה? לי. תמיד המושג של להיות קדוש, או כשאדם מקדיש משהו לבית המקדש, הוא מקדיש, הקדשתי מידי להשם, שם זה היה פסל מיכה, זה לא היה, לא משנה, אבל תמיד זה למשהו, להבדיל מהכל, אבל לצורך משהו, להקדיש ל, בן אדם מקדיש את החיים שלו לצורך מטרה מסוימת. זה המושג של קדושה. והמושג של, האמת שהמושג של קדושה זה כל מקום שיש בו השראת השכינה. אם בן אדם פותח את עצמו, כמו שאמר הרבי מקוץ, הוא אמר, היו הדברים האלה אשר אמרים לצדך היום על לבבך. למה זה צריך להיות על הלב? רגע אחד הלב ייפתח, אז ייכנס פנימה. אז כשבן אדם פותח את עצמו ומכניס, לא מספרים שהוא שאל את התלמידים פעם, איפה השם? ואמרו לו בכל מקום, אז אמר בכל מקום שנוגעים לו להיכנס. ככה הוא יבטא. אם בן אדם פותח את עצמו להוויה האלוקית, קדוש. עכשיו, מה פירוש לפתוח את עצמו להוויה האלוקית? באיזה אופן? ההוויה האלוקית נמצאת פה ואנחנו לא מרגישים אותה. זה לא משנה מה שנעשה, תמיד היא נמצאת. וזה לא משנה מה שנעשה, אנחנו תמיד לא נרגיש אותה. אז באיזה אופן אנחנו יכולים לפתוח את עצמנו? כל הנושא של לפתוח את עצמנו זה רק במה שיש בו בחירה. מה שיש בו בחירה, ודבר נוסף, בדבר שאין בו בחירה, יש עדיין בחירה איך לקבל אותו. נכון? יש דברים שיש בהם בחירה, אז אני יכול להחליט מה לעשות, או מה לחשוב, או מה לדבר. יש דברים שבהם אין לי בחירה, אז אני יכול לכל הפחות להחליט עם איזה מצב רוח לקבל אותה. נוחתים עליי דברים, אבל עדיין יש לי בחירה לפרש אותה, לקבל אותה. כשבן אדם מחליט להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך ההוויה שלו, זאת אומרת, זה לא אומר דווקא שהוא חייב לקבל השגות רוחניות. זה גם לא אומר שלא. הוא יכול להיות גם בן אדם עם השגה רוחנית, ויכול להיות בן אדם בלי השגה רוחנית, יכול להיות בן אדם שרואה מראות וחזיונות, ורואה מלאכים, וזה לא משנה בכלל. כל זמן שלא החליט להקדיש את עצמו לגמרי, לקדוש ברוך הוא, הוא לא קדוש. מה שהוא רואה ומה שהוא שומע, זה אומר שיש לו, יש לו כישורים שונים מאשר בני אדם אחרים. שאלה מה מרכזי בחיים שלו, למה הוא שייך. האם כל המדרגות שיש לו הם שייכים לו והם נועדו כדי להשלים אותו, הוא מחפש את השלמות של עצמו, או שהוא כל כולו עומד לשרת את השם. זה בעצם הקו המבדיל בין הקדושה לבין עניינים שהם מחוץ לגבול הקדושה. זה יכול להיות בינם שלא יהיה בתוך גבול הקדושה בכלל. לא יהיה אפילו את התכונה הזאת, אבל הוא יהיה בן אדם רוחני ותכלית. הוא יהיה רוחני, הוא אפילו יהיה, איך אומרים, פילנטרופ ואלטרואליסט, והוא יהיה, יפרגן לכולם, ויעשה מבצעים של כל העולם, וירצה לתת רק וכל זה, כדי להשתלם, כדי להתעדן, כדי להיות יותר גבוה. לא בגלל שזה המתבקש מתוך רצונו של הבורא, שהוא למעשה הפנימיות האמיתית של הכל. הוא נשמת העולם. לא מתוך זה, אלא הוא נפרד, אתם זוכרים את השיחה שלנו על האצבעות. אז הוא אצבע שלא מכירה שהיא אצבע של מישהו. הוא נפרד, ובתור אצבע הוא צריך להיות האצבע הכי מוצלחת. אז הוא עוזר לכל האצבעות האחרות, והוא עושה את הכל, והוא באמת מגיע ומתפתח, הוא יכול להגיע ללא יודע מה. יכול להגיע לדברים הכי יומנים בעולם, אבל הוא עדיין בתוך הבועה של עצמו, מבחינה זאת של, הוא עדיין לא מסר את עצמו לבורא. עכשיו, יכול להיות להפך, יכול להיות גם דוגמה הפוכה, אני בכוונה מחדד את זה ככה. כל היתר נמצאים את שתי הקצוות. יכול להיות דוגמה שבן אדם שאין לו שום כישורים מילאיים, הוא לא רואה לו מלאכים ולא נשמות ולא מראות ולא חזיונות ולא כלום, והוא בן אדם פשוט בתכלית, הוא הולך לעבוד והוא חוזר הביתה ומשחק עם הילדים שלו, לא אין לו שום דבר, אבל יש לו בראש דבר אחד, שזה שיש לו ילדים, זה שהוא חי בכלל בעולם, זה הכל למען שמו ואהבה, זה מה שיש לו, זה הכיוון שלו. אז הוא נמצא בתוך תחום של הקדושה. עכשיו, בין זה לזה יש כל מיני וריאציות, זה בלי סוף. עכשיו, מאיפה זה בא, התכונה הזאת של הקדושה? למעשה, להקדיש את עצמי, אחרי שאני כבר ירדתי לעולם, נשמה שלי בתוך העולם, והטבע של העולם הוא טבע אגוצנטרי. כל אחד הוא אינדיבידואל, ואפילו אם הוא למען כולם, אבל בכל אופן הוא נפרד מהאלוקים. אז מאיפה אנחנו מקבלים קדושה כזאת? זה חייב לבוא מבפנים, דבר כזה אי אפשר לקרוא בספר. אם אתה קורא את זה בספר וזה לא מתחבר אליך, זה כמו אחד שהוא עבר צבעים. זה לא שייך, זה צריך להיות בפנים כדי שמה שאני אקרא ידבר אליי. אבל אם אין לי את הנקודה בפנים, אז מה זה משנה, ידברו אליי, יקריאו לי, יראו לי דוגמאות, זה לא ידבר אליי, זה לא... אין לזה את הנקודה בפנים שזה מתחבר. אז חייבת להיות נשמה כזו בפנים, שהפנימיות שלה, אחרי שעולים את כל הדרגות שלה, נשמה אוהבת הרבה דברים, היא אוהבת גם להשתלם, היא אוהבת את השלמות, היא אוהבת השגות, בסוף, הגרעין הכי פנימי של הכל, אז כמו שהזכרנו בשם הרב חרף, היא אוהבת להשתלם ואוהבת לעלות בדרגה, כי זה עושה נחת רוח לשם יתברך. היא אוהבת שיהיה, הילד אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב, כדי שהאימא שלי תשמח. זה קדושה, וזה בא רק מצד שיש בפנימיות, יש נקודה כזאת. אברהם אבינו זכה שמי שנולד ממנו, מיצחק, מיעקב, את הנקודה הזאת הוא מקבל במתנה. צריך לעבוד קשה בשביל לגלות אותה. אני לא אומר שמקבלים את זה על מגש של כסף, אבל זה נמצא בפנים. בוא נאמר, אם אני בן אדם שעד היום לא חשבתי על זה, אני לא חשבתי. עכשיו פתאום מצאתי את הרעיון באיזה ספר. אני לא צריך לרד להתגייר בשביל לקבל את זה. יש לי את זה. מאיפה קיבלתי את זה? זו מדרגה מאוד גבוהה. זה קיבלתי מאברהם אבינו. זה פלא, זה ממש נשמע כמו נס. תכונה נרכשת לא עברת בתורשה. אחד מחוקי הגנטיקה. וגם ברוחניות. בן אדם שלמד הרבה, הוא לא מעביר בירושה את הידע שלו. ובן אדם שרכש השקפת עולם מסוימת, אפילו אם הוא הולך על מסירות נפש על השקפת עולם הזאת, יכול להיות כמו שכתוב ביחזקאל, והוליד בן פריץ, לא שייך בכלל. אבא יכול למות על הערכים האלה, הבן ילד בריקה, ובלי בשביל הערכים האחרים. כאן אצל אברהם אבינו, הוא זכה לזה, הוא יפנים את זה כל כך שזה הפך להיות חלק ממנו, זה בגלל, בעצם, הרמח"ל מגלה לנו את הסוד, כמעט אף מקום לא כתוב, רק פה, שבגלל שאז היה משמיים, היה מלמעלה, היה תקופה שאז החלו לתקן את השורשים, אם עוד אנשים היו מתקנים, אם איזה אחד בקצה השני של העולם היה מתקן אז כמו שאברהם, אז גם הם היו מקבלים את הנקודה הזאת.
גם את התורה?
לא?
מה? גם את התורה?
הכל, בסוף. זה היה הופך להיות מציאות אחת. נתנו את הצ'אנס הזה בהתחלה לכולם. כי, מה פירוש? את התורה נתנו לנשמות ישראל, אבל לאיזה גוף גשמי נתנו את הנשמה הזאת? וזה היה בחירה. הם יכלו אז להיכנס דרך השער שבו נותנים נשמות קדושות. עכשיו, מה הם קיבלו בסוף אלה שלא תקנו? הם קיבלו נשמות אנושיות, עם פוטנציאל עצום. זה שחזל אמרו, חביב אדם שנברא בצלם, לא מדובר על יהודים. איפה אנחנו יודעים? כתוב שורה אחרי זה, חביבים ישראל שנקראו בנים במקום. אז זה משמע שחביב אדם שנברא בצלם לא מדבר על ישראל. אדם יש לו מעלה, יש... עצם העובדה, אפילו אם ניקח את זה מכיוון ההפוך, אם הוא רוצה, הוא יכול להיות יהודי. אז זאת אומרת, הוא יכול לקבל את התורה. יש אומרים, אני לא יודע, זה כבר... אני אוכל כאן משמע אחרת. יש אומרים, אלה שזכו להתגייר, הם היו אלה שבמתן תורה, כשהקדוש ברוך הוא עבר על כל העמות ושאל אותם, רוצים לקבל את התורה, הם היו הבודדים שאמרו שהם כן רוצים, רק כל העם לא רצה, הכל לפי הרוב. אז אלה ירדו בגלגול והתגיירו. יש דעה כזו. הרמח"ל גם משמע שזה לא קשור כל כך, ענפים יכולים תמיד לתקן פה. כל ענף יכול לתקן את עצמו. אבל הוא צריך לתקן את עצמו על ידי זה שהוא עוקר את עצמו מהשורש הקודם ונוטע את עצמו בשורש החדש. אלה שהיו בתקופה של השורשים, אלה שהיו מתקנים את עצמם, כמובן שזה הפך להיות היפותזה עם הזמן. אבל אם, זה חשוב להבין את ההיפותזה הזאת, אם הם היו מתקנים אז הם יכלו לתקן לגמרי. באותה תקופה יכלו לתקן את עצמם ואת הצאצאים שלהם עד הסוף. התקופה הזאת נגמרה נדמה לי במתן תורה, תכף נראה. לא, בהתחלה הזה יש תחנה אחת בדור הפלגה. היה הזמן הזה מהאדם הראשון עד זמן הפלגה. והנה, כל אותו הזמן לא חדלו צדיקים דורשים האמת לרבים, כגון חנוך, מתושלח, שם ועבר, ומזהירים אותם שיתקנו את עצמם. וכיוון שנתמלאה סעתם של הבריאות, סעת האבונות שלהם, דהיינו בזמן הפלגה, שפט במידת משפטו התברר שמו, זה ביטוי של מידת הדין, היות ראוי שיגמר זמן ההשתדלות השורשי. זה שנגמר זמן ההשתדלות, זה בגלל שפשוט לא שמו לב אליו. היו כאלה שאמרו, תראו, הדלת פתוחה, היא תסגר. צפצפו עליהם, אז הדלת נסגרה בהם. והיה קיצם של הדברים שיוקבע מה שראוי להיקבע בבחינת השורשים, לפי מה שכבר נתגלגל ונהיה עד את הקצר. זה פשוט, זה עצוב הסיפור הזה. אבל ככה זה הרבה פעמים בהיסטוריה, זה קורה שאנשים מפספסים הזדמנויות, גם את זה צריך לדבר אחר כך, על העניין של ההזדמנויות. ואז השגיח, מה?
במצב הזה, באותה תקופה, אז כמו אברהם
וכולם, וכולם
היה אותו פוטנציאל
לתקן? גם אברהם התחיל ללא פוטנציאל, זאת אומרת, אברהם נולד, היה לו נשמה אנושית, לא היה לו נשמה אלוקית. הוא קיבל אותה בגלל המסירות נפש שלו. רק הוא קיבל, היות שהוא תיקן יותר מאחרים, גם חנוך וגם את השלח קיבלו נשמה אלוקית. אבל היות שהם לא תיקנו כל כך כמו אברהם, לא היה לו מסירות נפש כל כך כמו אברהם, אז הם קיבלו רק לעצמם, ולא לצאצאים שלהם. ואברהם זכה וקיבל גם עבור הצאצאים שלו. לא עבור כולם, עבור חלקם.
מבחינה נשמתית, לפני
התיקון, בני אדם היו לפני אברהם.
כן.
חוץ מאלה שתיקנו את המעשים שלהם וזכו באופן פרטי לנשמה יותר גבוהה. אחרת. ולא בדיוק יותר גבוהה. נשמה שיש בה את הפוטנציאל להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לגמרי שלך. זה הבדל גדול. מה שנשמה רוחנית ועליונה, אבל שהיא רק רוצה להשתלם הכל לצורך עצמה. זה קו דק, אנחנו לא כל כך רואים את זה, אבל זה הבדל תאומי. ואברהם זכה, הרי מה עשה אברהם? אברהם, הניסיון האחרון שלו, זה בדיוק הדוגמה. אחרי שהוא מלמד את בני אדם שהפסיקו לעבוד עבודה זרה, אחרי שהוא מסביר להם שקורבנות אדם זה הדבר הכי מאוס והכי פסול, מה שיכול להיות. ואחרי שהוא כבר זקן, ואמרו לו, ביצחק יקרא לך זרע, ואמרו לו שממך יצא עם, שיצחק יהיה הממשיך שלך, וממנו כל השראת השכינה בעולם יצא דרך יצחק. אחרי זה אומרים לו, קח את יצחק, יצחק עוד לא התחתן, עוד לא יצא תולדות, קח את יצחק ותשחט אותו. אני כבר לא מדבר על רחמי האב. הסתירה שיש פה, יש פה סתירה פנימית. ואברהם אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, הידיים שלי הם פשוט, הם מבצעות את מה שאתה רוצה, אין לי, הרי אתה יכול לקחת את נשמתו גם בלעדיי, אתה לא צריך אותי, אם אתה רוצה אתה יכול לגלגל על אבן מהר ולמחוץ אותו, אתה בחרת בי שאני אעשה את הדבר הזה, אני עושה בלי משל שלו. זה דבר שבסוף אומרים לו, לא, אני לא את זה, רצו ממך את התשובה הזאת, לא רצו שיצחק לא יהיה בעולם, אבל אני רוצה לשמוע ממך שלך אין בעיה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, זה לא סתם רצון להיות רוחני. איזה רוחניות זה לקחת את הבן היחידי לשחוט אותה? זה הנמצאות הכי גדולה שיכולה להיות. יש כאן משהו אחר, יש כאן שקיפות של העצמי, של הבן אדם. אני שקוף, אתה פועל דרכי, אני איננו. זו הנקודה של הניסיון של אברהם, להיות שהוא היחיד שהגיע לרמה הזאת, אז לכן הוא זכה שבאמת הוא הפך להיות שקוף לגמרי. בחז"ל יש את השפה הציורית שלהם, שהוא הפך להיות מרכבה למקום. ככה חז"ל אמרו. צדיקים מרכבתו של מקום, רש"י מביא את זה כמה פעמים בתורה. הפך להיות מוויה על אלוקים מעל אברהם, מלמד שהצדיקים מרכבתו של שכינה, מרכבתו של מקום, מרכבתו של... זאת אומרת, ואחרי שכך, ממנה זה, הנקודה הזאת עברה לבנים, רק מה? זה עבר לבנים, זה עבר לכולם, אבל הם צריכים לעבוד בשביל לגלות את זה. אבל זה קיים שם. זה קיים בצורה כזאת שהרבה יותר קל לגלות את זה, או מתי, יש לפעמים שזה מתגלה ספונטנית. מתגלה ספונטנית, אנחנו רואים בכל העקדה, העקדה של יצחק, העקדה זה ראשי תיבות על קידוש השם. כשבדים על קידוש השם בראשי תיבות זה יוצא בדיוק במילה העקדה. בכל הניסיונות של קידוש השם התגלתה בדיוק הנקודה הזאת של יצחק, של אברהם. והתגלתה ספונטנית, התגלתה בלי הרבה התבוננות, בלי הרבה מחשבה. מדוע? כי הנקודה הזאת נמצאת שם. אפשר להעלים אותה עוד יותר, אפשר להעלים אותה עד כדי כך שבכלל, שכאילו איננה, אבל היא תמיד קיימת, באיזשהו מקום היא קיימת. היא ממשיכה לעבור לצאצאים, אפילו אם האבא לא גילה אותה כל החיים. זה הופך להיות תכונה כאילו בגנים. זה קרה בבחירתו של אברהם. זה יכל לקרוא לעוד אנשים, הם פשוט לא עשו את העבודה. עכשיו זה יכול לקרוא לכל אחד כפרט, כי התקופה של השורשים נגמרה, אז אם הוא רוצה יכול להתגייר. עכשיו, צריך להסביר כאן עוד משהו. בעצם, מבחינה קוגניטיבית, מבחינת ההכרה שלנו, יש כאן דבר והיפוכו. זאת אומרת, כשמסתכלים בשטחיות, בעצם למה? מה, הגוי לא יכול להבין מה שאנחנו מדברים עכשיו? הרי גם הגוי יכול להבין שבעצם... השם יתברך יכול לעשות את הכל לבד ולא צריך אותו. אז מה אכפת לו להעמיד את עצמו לשירותו ולהרשות לו שיפעל דרכו? מה זה שייך לאיזה מדרגה של יהודי דווקא? זה שאלה שעולה בצורה פשוטה, בצורה שטחית. אבל כשמסתכלים עמוק יותר, אז הפלא הוא לא אצל הגוי, הפלא הוא אצל היהודי. כי כמו שבן אדם לא יכול לקחת ולהרים את עצמו עם שערות ראשו, עם שמחי נעליו, כן, זה לא שייך, הוא לא יכול לשבת בתוך הרכבת כדי לדחוף אותה. שישב בתוך הרכבת, שייתי לדחוף את הרכבת לפנים כדי שהיא תיסעת, אומר, זה לא שייך. צריך להיות בחוץ כדי לדחוף אותה. אותו דבר, בן אדם לא יכול להגיד על עצמו שהוא לא קיים, רק השם קיים. מבחינה הכרתית, דווקא מבחינת ההכרה שלנו, מי זה שאומר אני לא קיים? מי אומר את זה? מי אומר אני לא קיים? אני אומרת, זה לא פרדוקס, זה הרי לא נכון. זה בעצם לא יכול להיות. זאת אומרת, זה לא שיש כאן איזה משהו שהוא אמור להיות לכולם, ושפתאום מצמצמים אותו, נותנים אותו רק לחבר'ה שלי, כאילו, ואתם כולכם החוצה. זה דבר שבעצם לא יכול, לא רק אצל בני אדם זה לא יכול להיות, אצל מלאכים זה לא יכול להיות. גם המלאך לא יכול להגיד. למרות שאין לו גוף, אבל הוא ישות. הוא מודעות עצמי, הוא אומר אני, וקרא זה את זה, הוא מדבר על עצמו. רואים איך שהמלאכים מדברים בספר דניאל, הם מדברים על עצמם. עכשיו מלאך לא יכול לבוא ולהגיד מה, אין אף אחד, אין עוד מלבדו. מי אומר את זה? אתה אומר את זה. יש כאן את הסוד של הנשמה, שבנים אתם לשם אלוקיכם, שכשנשמה דקדושה אומרת שאין שום דבר חוץ מהשם, זה בעצם השם אומר את זה. זה הנקודה. הנקודה היא, יש באחד הספרים שראיתי שמדברים על אותו נושא שהרמח"ל מדבר כאן, איזה ביטוי מפחיד. איך אומרים? פעם היו אומרים דבר זה, הם מגלים אותו לעמי הארץ. תקופת המשנה היו ככה מתבטאים. מה כתוב? כתוב ככה, כתוב שיש, מה ההבדל בין נשמה למלאך? מדבר על נשמה בקדושה. מה ההבדל? מלאך זה שהאלוקים בורא מלאך. כן? כמו שהוא בורא עץ ואבן, הוא בורא מלאך. המלאך הוא רוחני. בנשמה, הוא לא בורא נשמה, אלא הוא מופיע כנשמה. זאת אומרת, הוא, איך הביטוי בדיוק? שם לא כתוב אלוקים, שם כתוב ביטוי פילוסופי, כתוב שם שהאלוקות נעשית בחינת נשמה. זה הביטוי. האלוקות נעשית בחינת נשמה. אצל המלאך האלוקות בורת את המלאך. אצל הנשמה האלוקות נעשית בחינת נשמה. וזה בעצם כל ההבדל. זה הבדל עצום. לכן המלאך ברגע שהוא יצעק שאין אף אחד חוץ מהאלוקים, יש כאן פרדוקס לוגי. זה לא סתם, זה טעות בחשבון. מי זה שצעק שאין חוץ, שום דבר חוץ מהשם? אתה צעקת, מה אתה אומר שאין שום דבר? איך צעקת אם אין שום דבר? זה אתה מרגיש. אני מרגיש שאני לא קיים רק השם, אז איזה מין משחק זה? ממי אתה שאתה, אתה הרי מרגיש. אבל כשנשמה צועקת את זה, אז זה כמו שחזל אמרו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. אתה יודע מה זה כתוב? למה לא כתוב ונתן השם עשב בשדך לבהמתך? למה כתוב ונתתי עשב בשדך לבהמתך? הוא מדבר בגוף ראשון. היה צריך לדבר בגוף שני. אז הגמרא אומרת, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. זה סיפור מדהים, כי משה מצד אחד בשר ודם, וברגע שהנבואה לא עוברת דרכו, אז הוא בן אדם. אבל כשהנבואה עובר דרכו, אז זה לא הוא, לא הוא מדבר. עכשיו, כשהנקודה הכי פנימית של הנשמה מתגלית, וגם מאוד גבוהה, זה לא ביום אחד מגיעים לזה, הנקודה הפנימית של הנשמה מתגלית, אין מקבילה כזאת אצל מלאך. שם יש מקום, הייתי אומר, זה כמו פעם דיברנו על החור שבחרוז, אתם זוכרים?
דוק ודפרדסקה.
מה?
דוק ודפרדסקה.
כן, כן, דיברנו על החור שבחרוז, זוכרים את זה? אז יש נקודה בנשמה בפנים, שזה כמו החור שבחרוז שדרגו עובר החוט. זאת אומרת, הנקודה שבו היא לא נמצאת, שזה נשמה ונשימה, זה הולך ביחד. הנשימה עוברת דרך החלל של האף, דרך המקום שבו הגוף איננו. זה משל גשמי. אז מה ממלא את החלל הזה? האלוקות. זה הנקודה של ההתאחדות. וזה דבר מאוד, זה דבר מאוד קשה. עכשיו, למלאכים אין את זה. כל שכן של בני אדם זה לא אמור להיות. כל אדם בשורש הוא מלאך. כל צמח בשורש הוא מלאך. כל בעל חי בשורש הוא מלאך. אנחנו מסתכלים על צמח, אנחנו רואים מלאך מוקטן שהתלבש בתוך גוף גשמי. אין לך מזל למטה, אין לך עשב למטה שאין לו מזל למעלה, מכה בו ואומר לו גדל. ואנחנו לא אסטרולוגים, לא מדובר על מזלות, מדובר על שורש רוחני.
בסופו של נשמה היא צינור, והמלאך זה אטום?
אפשר לומר כך, אם רוצים, כן, אפשר לומר כך, אם רוצים לחדד את זה עד הסוף. זה לא אטום במושגים שלנו, אטום לגמרי. רק אצל המלאך, הביטול שלו לאלוקים הוא תיאורטי. אצל הנשמה הוא הווייתי. יש הבדל בין לדעת ולהיות. אמר פעם אחד הצדיקים שבדורות קודמים יהודי רצה להיות חסיד, היום הוא רוצה לדעת חסידות. יש הבדל גדול בין להיות לבין לדעת. הנקודה שלה, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא הוויה. יש בלקוטי תורה של בעל התניא, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא אמר במתן תורה אנוכי השם אלוקיך, אז הוא הכניס את שם הוויה בתוך כל נשמה מישראל. בשביל זה היה הסיבור הגדול הזה שהופיעים לכל העמים ושואלים אותם אם הם עדיין רוצים וזה, וכשאף אחד לא רוצה, אז באמת זה היה, זה מסביר את זה בהמשך הפרק, הרמח"ל, שזה היה הצ'אנס האחרון בתור קבוצה להיכנס לתוך העניין, שבעצם את המתנה הזאת כל גוף יכול לקבל. זה לא אתה בחרתנו מכל העמים, הוא בא ובחרת מכל עם ולשון. אז בעצם הקדוש ברוך הוא בחר בגוף, באיזה גוף ניתן את הנשמה הזאת? כי מצד הנשמה אז אין כאן מה לבחור, יש נשמות כאלה, יש נשמות כאלה. בעצם כל גוף, תיאורטית כל גוף יכול לקבל כל נשמה, מה זה משנה? לא כמו כל נשמה שמתלבשת בכל גוף זה פלא גדול. בכלל, איך דבר רוחני כזה מופשט הוא. אפילו נשמה סתם, נשמה של חתול או של גבל, שהיא בתוך הגוף שלו, זה גם כן פלא די גדול. אם אנחנו מודעים לזה שיש לו חלק רוחני. וכל שכן נשמה אנושית בתוך גוף. זה פלא, בטח הכל זה פלא. אז מה זה משנה כבר? אז אפשר לתת נשמה הקדושה לגמרי. השאלה זה שיש כאן בחירה באיזה גוף לבחור. אז בתקופה הזאת שהרמח"ל מצייר כתקופת השורשים, אז מי שעשה את העבודה עד הסוף היה אברהם, אז הוא זכה שבגופים של הצאצאים שלו יבחרו. לא כאילו בכולה, ירדו ישמעאל ועשיו, ירדו בני כתורה, זה סיפור גדול, ויש שם כמה, כמה, כמה כתבים שאני לא זוכר. הרבה. וכולם ירדו, אבל נשאר בסוף. ואלה שלושה שהשם בחר בהם, אברהם, יצחק ויעקב, מה המשמעות שהוא בחר? שבהם הוא ישים את הנשמות. עכשיו, כמו שאמרנו, כל אחד יכול לזכות בנשמה כזאת, גם אם הוא מעל אחר, אבל הוא צריך להתקיים.
כשעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אז זה כבר היה, הם היו בחור
היה של החרוס? היה להם את זה כבר. כנראה שכבר היה להם. יש ויחן שם ישראל נגד ההר, כולם כאיש אחד, בלב אחד. אולי היה להם משהו. יש פירור שהערבים פייסץ לה, מפרש, שנעשה ונשמע, שהם אמרו, אנחנו נעשה את עצמנו, ככה הוא מסביר. אנחנו כאילו נוליד את עצמנו, ועל ידי זה אנחנו נשמע. הוא מסביר שם, שנעשה את עצמנו, נוציא את עצמנו מהכוח אל הפועל. ככה הוא מסביר את הנעשה ונשמע. אבל זה פירוש כזה, מהצד. זה לא הפירוש הפשוט. הפירוש הפשוט זה שהם באמת, כמו אברהם והקדה. כלומר, ריבונו של עולם, אתה הרי יכול לעשות את הכל לבד. אני רק יכול להגיד תודה שבחרת בי שאני אהיה השליח. אז מילא לא אכפת למה שתגיד לי. כי בטוח אתה יכול לעשות. זה בטוח שאתה יכול לעשות כל דבר. אז מה אני צריך להעמיד גבולות? אבל כל פנים, זה הכל... הפרק הזה הוא פרק קשה, זה אחד מהשיאים של הספר. אני מתחיל לשאלה קשה. עכשיו, בוא נדלג קטע, כי זה כבר אי אפשר ממש לקרוא את הכל, זה הכל כלול. יש הקטע האחרון של עמוד 68. ואמנם נמצאו כולם, לפי המשפט העליון, ראויים להישאר במדרגה האנושית, השפלה במרכאות. מה זה השפלה? שהגיעו לאדם הראשון ותולדותיו מפני החטא, זאת אומרת בעקבות החטא, שאת זה עוד לא הסברנו. מה היה הסיפור? עכשיו, בסוף נוכל להבין יותר טוב. ולא גבוהים מזה כלל. ואברהם לבדו נבחר במעשה ונתעלה, תודה רבה, ונקבע להיות אילן מעולה ויקר כפי מציאות האנושית במדרגתו העליונה, וניתן לו להוציא ענפיו כפי חוקו. לא כתוב כאן שהוא תיקן את החטא לגמרי של אדם הראשון, אבל עכשיו זה הזמן להסביר בדיוק מה באמת הנקודה. שאחרי שהבנו את כל זה, מה בדיוק היה החטא של אדם הראשון? יש כמה הסברים. אבל מה שהכי מתאים כאן לפרק, אז העץ הזה נקרא עץ הדעת, נכון?
עץ הדעת טוב ורע.
עץ הדעת טוב ורע, אבל באופן כללי קוראים לו עץ הדעת, נכון? כן, עץ הדעת טוב ורע, לא משנה, אבל... מה זה המושג הזה של לדעת או לדעת טוב ורע? הכל הולך ביחד. בוא נשאל שאלה כזאת, נחזור להתחלה. תראו לעצמכם בבוקר, מתי שאתם קמים, מישהו יגיע ויגיד, תשמע, החליף אותך בלילה, מי שהחליף אותך, לא יודעת לכם הדבר הזה, מי שהחליף אותך בלילה, מה נגיד? אנחנו נתווכח איתו, נדבר לו. אנחנו נגיד, אני יודע שזה לא נכון, שייך להגיד דבר כזה. זה לא שייך. אני אגיד, אני יודע שזה לא נכון. זה הרבה יותר מאשר לדעת שזה לא נכון. אם יבואו ויגידו, החליפו את הילד שלך בלילה, אני אסתכל עליו, אני אגיד, שמע, זה הוא. אני יודע שזה הוא, לא החליפו אותו. כאן שייך כבר להגיד אני יודע. רק שיגיד את זה על עצמך, החליפו אותך, להגיד אני יודע, שייך. אני זה אני. לא שייך, האמת שגם הביטוי לאהוב לא כל כך שייך. אם ניכנס לעומק לביטוי של לאהוב, בן אדם אוהב את האנשים שקרובים אליו. אם הוא בן אדם יותר רחב, אז הוא יכול לאהוב את הכל, את כולם. אם הוא בן אדם יותר מצומצם, יותר מוגבל, אז הוא אוהב את מי שקרוב אליו. אבל זה שהוא אוהב את עצמו, אבל זה לא ככה, זה מה שהוא אוהב את עצמו, הוא עצמו, וזהו. אותו דבר, כמו שאמרנו, אני יודע שלא החליפו אותי, לא שייך לדבר על זה. דעת זה תמיד, כשמדברים על דעת, תמיד צריך שיהיה איזשהו אובייקט שאותו אני יודע. האובייקט הזה חייב להיות מחוץ לעצמי. כשאני יודע את הטוב, אז זאת אומרת שאני עומד מול הטוב ואני יודע שזה טוב. כשאני יודע את הרע, אני עומד מול הרע ואני יודע שזה רע. כל העניין של הדעת מראה על אינדיבידואליות ועל נפרדות. הדעת זה דבר טוב, יכול להיות אינדיבידואליות ונפרדות ללא דעת, זה הרבה יותר גרוע. זה טוב שיש דעת, כי הדעת יכולה לחבר אותי חזרה לאותם אלה שמהם נפרדתי. נפרדתי מהשם, על ידי הדעת, אני יכול להתחבר אליו. נפרדתי מהבת זוג שלי, שהיינו פעם, איך כתוב שם, 40 יום קודם יצירת הגנד, מפריזים בת פלוני לפלוני, אז אחר כך יש, איך כתוב שם, וידע אדם את חווה אשתו, יש חיבור. יש דעת אלוקי אביך, יש חיבור של דעת, אני יודע, הלא בועז מודעתנו, מה זה מודעתנו? זה מכיר שלנו, אנחנו יודעים אותו. מה קורה שיודעים אותו? הוא קרוב משפחה, אנחנו מחוברים אליו. אז הדעת מחברת, הדעת זה שדכן, גם על פי קבלה, הדעת זה מחבר את החוכמה עם הבינה, או מחבר את החוכמה והבינה עם החסדים והגבורות. הדעת בכל מקום הוא כמו וב החיבור, זה וב שמחבר. הדעת תמיד מחבר, אבל כשמדברים על דעת שצריכה לחבר, סימן שיש נפרדות. כשאנחנו עולים אליה מנפרדות גמורה, אז הדעת היא מדרגה עליונה. זאת אומרת, לגבינו המושג של דעת, עץ הדעת וכל זה, זה דבר גדול, כי אנחנו באים מחוסר דעת. אנחנו באים מחוסר דעת, אנחנו לומדים דעת, ודעת אלוקים תמצא. כל משנה מדבר על דעת בלי סוף. עכשיו, לעומת זאת, מה יהיה אם בן אדם ירד, בוא נגיד, אם בן אדם ירד בתוך עצמו, הוא יקבל פיצול אישיות. רק מה, הפיצול אישיות הזאת תהיה שיהיה בתוכו שתי אישיות, יש לפעמים שיש להם 20, השם ישמור. אבל יש בתוכו ראובן ושמעון, והראובן ושמעון שלו הם יהיו חברים טובים. הם יהיו בבחינת דעת. ועבור למצב כזה. בן אדם בריא שנפל פתאום למצב, כמובן, שאם יהיה אחד עם פיצול אישיות של ראובן ושמעון שבתוכו שונאים אחד את השני, ואיך שיצליחו לרפות אותו, שיגיעו לידי כך שהם יעברו אחד את השני והם יהיו עם דעת וחיבור, זה נפלא. אבל אם כך בן אדם בריא, ונוריד אותו לתוך מצב כזה שיש בתוכו פתאום ראובן ושמעון, רק מה? הם אוהבים אחד את השני. זה לא מצב רצוי. זאת אומרת, הדרגה הזאת של עץ הדעת תלוי מאיפה מגיעים אליה. אם מגיעים אליה מלמטה זה בסדר גמור, אם מגיעים אליה מלמעלה זה לא יגרור. עכשיו, האדם הראשון לפני החטא, הידיעה שלו את השם, החיבור שלו היה כל כך עמוק וכל כך ספונטני, כל כך אמיתי, כל כך הווייתי, של לרדת לדרגה כזאת שהוא מקבל את השם דרך הדעת, זה ירידה גדולה בעצמו. זה מראה על נפרדות. זה ברור? עכשיו, מזה אנחנו מבינים את כל הסיפור. אברהם אבינו בדיוק עבר את הנקודה הזאת חזרה בסיטואציה של העקדה. אבל ריבונו של עולם, אני לא מחובר אליך כי אני יודע אותך ואני אוהב אותך. אתה פשוט עכשיו תעבור תפעל דרכי. אני לא עסק. לי יש הרבה קושיות על זה. לא מסתדר לי בכלל. כי ביצחק יקרא לך זרע, ולא לעבוד עבודה זרה, ולא להקריב קורבנות אדם, וללכת ולעבד את זה את כל העולם, ואחר כך לקחת את הבן ולשחוט אותו. לא ייתכן לראות. אם אני אסתכל על עצמי, אבל אני כרגע שקוף, אני איננו, אתה הפועל דרכי. למעשה, בדיוק בנקודה הזאת, זה התחלה של תיקון על כל פנים, כי זה רק במעשה, זה עוד לא בתודעה. הוא לא כותב, הרמח"ל לא כותב כאן שהרמב"ן תיקן חטאו של האדם הראשון. אבל הוא כותב שהוא עבר מעבר לקלקול. האדם הראשון קלקל בתודעה ובמעשה. את המעשה אברהם תיקן בניסיון האחרון שלו. כמובן, לתקן את זה גם בתודעה, שבני אדם יוכלו לחזור לתודעה שקודם אחר, זה לעתיד, זה תיקון העולם. וזה כתוב בפסוקים מפורשים. כל הפסוקים שנאמרו בישעיהו ובמיכה, ילכו למלכה באור השם, בית יעקב ילכו למלכה באור השם, ונגלה כבוד השם, לא יכנף עוד מורך ויהיו עיניך רואות את מורך. כמובן שזה כתוב לסבר את האוזן, זה כתוב בצורה כזאת, כבוד השם נגלה ואנחנו רואים אותו, זה עדיין סיטואציה של אנחנו והוא ודעת וכל זה, אבל הסוף, שמה שמתגלה בסוף מתגלה תכלית הקדושה של הוא לבד הרואים זה לתא. וישראל זכו לזה רגע אחד במתן תורה. משאל קודם מה קרה לפני מתן תורה, כתוב שכשהאדם הראשון חטא נכנסה זוהמה בעולם, וכשישראל עמדו לפני הר סיני פסקה זוהמתה. זה מאמר חז"ל. עכשיו איפה, מה הפסוק שמתבססים על זה? יש כמה פסוקים שמתארים את מתן תורה בתיאור אחרי הלוחות, לפני הלוחות, זה לא הלוחות השניות. הפעם השנייה שמסופר עשרת הדיברות בספר דברים, אז יש שם פסוק, אתה הורית לדעת, לא, יש פסוק נוסף, שם אתה כתוב ליהנות מלבדו, כן? אתה הורית לדעת, כשם אלוקים לשמיים מעל הארץ, איך כתוב? אתה הורית לדעת? כשם אלוקים אין עוד מלבדו. אתה עומד על הדעת. אחר יש עוד פסוק שאומרים בעלינו משדה, והראית היום השבות על הרבך, שם כתוב עינות, לא כתוב עינות מלבדו. אני לא יודע מה ההבדל. אבל כל פנים, שם כתוב, הוראית, הראו לך, שמה? בפסוק הראשון, שציטטנו, הראו לך שאין עוד מלבדו. אבל אם אין עוד מלבדו, אז איך אתה ראית? אם אתה ראית, אז אתה קיים כרואה. איך אתה יכול לומר שאין עוד מלבדו? אז יש כאן פרדוקס, כן, אבל הפרדוקס קיים בתודעה שלנו, היות שמדברים את זה בשפה שלנו, ובשפה שלנו אנחנו מדברים עלינו כנפרדים, אז חייבים לומר, לרגע אחד הראו לך, מה הראו לך? שאין מי שרואה. זה כאילו ככה, זה מה שמתכוונים לומר. הראו לך באותו רגע שאין מי שרואה, הראו לך שהכל זה הוא. או שמה שאתה חשבת עד עכשיו שזה אתה, זה גם כאילו. עכשיו, תראו, צריך להסביר כאן עוד נקודה, צריך לפתוח כאן עוד סוגריים. הדברים האלה שאני אומר הם לא חדשים בכלל. ויש מחשבות, יש פילוסופיות בעולם, שאומרות שאם בן אדם ישקיע את עצמו בחשיבה כזאת, אז זה יקרה לו. בלי מתן תורה, בלי נשמה קדושה, בלי שום דבר. פשוט יעבור חוויה כזאת, אז זה יקרה. אבל זה עוד פעם, ודאי שזה יקרה לו הרבה דברים, אבל זה יקרה לו תמיד את המילימטר האחרון, הוא תמיד ילווה מבחינה תיאורטית. הוא לא יחווה את זה עד הסוף. הוא לא יכול לחוות את האיום של עצמו. וגם לא יכול לחוות את זה שהוא איננו. ואז מה שקורה במילימטר האחרון הזה, אז או שהוא נשאר על אמונה, או שהוא הופך את כל הקערה על פיה, הוא צועק כמו פרעה, כמו חירם ונחצור. אני מושב אלוהים ישבתי, אני אלוהים. איך אמר פרעה? לי אורי ואני עשיתיני, ביחזקאל. יש ביטוי כזה. זאת אומרת שבסוף, במקום להפוך להיות שקוף, הוא הופך להיות האלוקים. מה המשמעות שהוא הופך להיות האלוקים? רק הוא. לא שמגיע למסקנה שאין עוד, ודאי, אם הכל זה אלוקים אז גם אנחנו, אבל אני אלוקים, אתם לא. את הפרעונים היו מציירים על התמונות, מי שראה קצת ארכיאולוגיה, בלי פרופורציה. הפרעון תמיד ענק, וכל האנשים לידו קטנים כאלה. זאת אומרת, אני אלוקים, אתם לא. זה כבר, זה ממש לקחת את הכל, להפוך מזה עבודה זרה. זה סכנה. לעומת זאת, אם לא הולכים בדרך השגויה, אז באמת בן אדם יכול, עם ההבנה שלו, יכול להבין שבעצם אם הבורא ברא את הכל, אז הוא עומד מאחורי הכל בחוץ מדבר של דבר אמיתי. אבל לחיות את זה, בשביל זה הוא צריך נשמה קדושה. לחיות את זה עד הסוף. לא רק למות את זה, אלא לחיות את זה כל רגע. לחיות את זה כל החיים שלו, הוא צריך נשמה קדושה. והנשמה הזאת מלווה מלמעלה, למרות שהיא לא מתוך התודעה שלנו, אבל זה כמו ש... כמו שאומרים, יש לי דבר כזה, כשיש... זה גם משל שכתוב בספרי קודש, זה לא... זה נשמע כמו משהו מחקלאות או מביולוגיה, מבוטניקה. כשיש מי תהום גבוהים יותר קרובים לפני הקרקע, אז ה... הגידולים, נגיד, שזורים כבוד קיץ בשדה פרחה, שלא משקיעים. אבל מה זה גודל בעצם? הגשמים האחרונים של החורף. עכשיו, כשיש, אם הגשמים בחורף מפסיקים מוקדם, לא כמו השנה, ברוך השם, הגשמים של החורף מפסיקים מוקדם, אז מאוד קשה לגדל אותם, צריך לתת השקיית עזר, אחרת יש לפעמים שהופכים שדות, אי אפשר, זה לא, לא לך. עכשיו, מה קורה? במקום שמי התהום הם יותר גבוהים, יותר גבוהים לפני הקרקע, למרות שיש שכבה יבשה באמצע, אז זה מרחוק, זה מקרין מן קרירות, ההתעדות של השכבה העליונה היא יותר איטית. ככה זה, פשוט שזה כך. באותה צורה, יש לנו גם בנפש. כשיש לנו את הנקודה הקדושה הזאת, אפילו שהיא מאוד נעלמת, היא גורמת לנו שגם התודעה שלנו היא יכולה להפנים אותה מרחוק, את הנקודה הזאת, ואנחנו יכולים לחיות עם זה. ולכן, זה, עכשיו אפשר להבין לפי זה דבר נוסף. אפשר להבין לפי זה, יש לנו פעמיים מצדק לפי ההיגיון הפשוט שלנו. קודם כל הבחירה של עם ישראל נראית לנו מצדק, ואחר כך המסע של תרי"ג מצוות על עם ישראל, נקרא, נראה אי צדיק משווע, אנחנו קוראים תחת הנטל כביכול, מה רוצים מאיתנו. הנקודה היא כזאת, באמת, לגבי הבחירה בעם ישראל, זה באמת היה אי צדיק לתת ליצור אנושי תרי"ג מצוות. כי זה באמת לא שייך. כשאת הזז, יש לך איזה הלכה. מצד שני, אחרי שקיבלת את הנקודה הזאת, עם הנקודה הזאת צריך לעשות הרבה יותר. רק... ככה, איך הוא אמר, ראתה חוכמתו יתברך, שככה צריך, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים למה, לא יודעים, אבל בעצם יהודי יכול לתת הרבה יותר, יש בה... אתה ניכנס לזה עכשיו.
אני מתקשר גם לעניין של שם החודש
מוח. מאוד מתקשר. אבל זה רק יהיה לעתיד לעבוד. שמו זה בעצם כל הפריפריה, כל הדברים שמסביב. זה התעודת זהות שלו, כאילו הדימויים. ועכשיו זה יוצר רושם של דבר נפלא. עכשיו, ולעתיד לעבוד זה יהיה דבר נפלא. השנייה שלי הלכה.
אפשרות
לממש
את הפוטנציאל
שמסביב? לא דווקא, לא דווקא. יש, כדי לממש את הפוטנציאל הזה, צריך לעבור איזושהי טרנספורמציה. זה לא פשוט, זה הולך ככה. בוא נגיד כך. זה מזכיר קצת את הסיפור של מקבת השילוח, שנפגשו באמצע. אחד חפר מכאן, אחד מכאן, נפגשו באמצע. שיקוחים מי עשה את זה, לא משנה. בכל פנים, יש עבודה, בואו ניקח למשל דוגמה של בן אדם שנותן צדקה, אבל הוא נותן בגלל אילוץ חברתי. אני לא אפילו לא לתת משהו כזה. והוא מחליט שלא, הוא מפסיק לתת עד שהוא לא יפנים את עשיית החסד, בינתיים הוא לא נותן. ומתי מה שקורה, כל פעם שהוא רואה מישהו מסכן והוא לא נותן, הוא מקשיח את ליבו. העשייה יש לה מעלה של, של כאילו חקיקה מבחוץ. כן? מבחוץ. אני עושה, זה מזכך. יש מעלה לחקיקה מבפנים. החקיקה מבפנים באה על ידי תפילה, על ידי התבוננות, על ידי חשיבה, על ידי הבנה, כל פעם תובנה חדשה שנכנסת לאדם. כששני נמצאים יחד, אז כל האישיות של האדם יותר בקלות יכולה להשתנה. בעיקר מה שגורם לשינוי בפלט, מה שגורם לשינוי אצל האדם בעיקר, זה קשה, המעלה של מידת הדין, זה דווקא שני דברים שאנחנו לא אוהבים אותם. זאת אומרת, במצוות אנחנו יותר אוהבים את מצוות עשה מאשר את מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה תמיד מתנגשות עם התוכניות שלנו. מצוות עשה, בסדר, אוקיי, נתאים את עצמי. מצוות לא תעשה זה כאילו מחסום. ויש עוד דבר שאנחנו עוד הרבה פחות אוהבים, זה איסורים. מי אוהב איסורים? עכשיו, כשמקיימים את מצוות לא תעשה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו שלך הרבה יותר מאשר כמו כשמקיימים מצוות עשה. אם מצוות עשה, לעשייה יש הרבה טעמים, יש הרבה, יש בזה פולקלור, יש בזה טרדישן, זאת אומרת, יש בזה הרבה דברים. בלא לעשות יש רק טעם אחד, מתחשק לי ואני לא עושה. טוב. אם שלאכילה יש הרבה טעמים, לצום יש רק טעם אחד. כן, אז זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, ואיסורים, זה ודאי שאין להם טעם בכלל. וכשאנחנו מקבלים את האיסורים באהבה, וכשאנחנו מקבלים את לא תעשה בהבנה, אז אנחנו יכולים לגרום לעצמנו מהפך בפנים. זה מה שעושה את המציאות שלנו שפופה. כמובן שזה חייב להיות מלווה עם הבנה למה אני עושה את זה. שזה רצון השם, לזכור שהשם יתברך הוא אינסוף, ואנחנו רק חלק ממנו. אבל כשיש את המעשים האלה, אז הבן אדם יכול להיפתח. ייסורים, לא ייסורים, ייסורים, מקבל אותם באהבה.
אבל למה קודם אמרת יותר
קשה על ייסורים? לא, אני אמרתי שיותר קשה לא תעשה מאשר מצוות עשה, איסור. וחוץ מזה דיברתי על ייסורים, בגלל זה בלבל. למשל, כל העניין של ואהבת לרעך כמוך, שהוא מגיע מצד השורש, מצד שבשורש אנחנו אחד, אז הוא גם יכול לעשות אותה עבודה, גם יכול לעשות אותה זיכות. כל אותם עניינים שבהם בן אדם מזכך את הנפרדות שלו, אם זה מלווה עם הבנה, זה בסוף יכול להתגלות. יש לנו את הסיפור של הסיפור בתלמוד של רבי עקיבא, שבגיל 40 הוא לא ידע את זה. פעם אחת הוא הלך עם, היה רואה צאן, הוא הלך עם הצאן באיזה מקום, הוא ראה ש מעיין טפטף טיפות על אבן, היה חור באבן. הוא ראה חור באבן, מאיפה האבן? אמרו לו, זה מה הטיפות? הטיפות עשו את החור באבן. אז הוא נסע כל וחומר בעצמו, ואמר, אם הטיפות האלה יכולים לעשות חור באבן כזאת קשה, מים רכים יכולים לעשות חור באבן כזאת קשה בגלל ההגדירות, אז אם אני אשב ללמוד ולמד ולמד ולמד, אני אעשה תודה משהו. אז לא יכול להיות. אז אני מספרים, נראה לי על חיים מבריסט, נראה לי אחד מהגורמים באירופה לפני יותר ממה שם. הוא אמר שמה היה הגדולה של רבי עקיבא, כולם ראו את הטיפות, כולם ראו את המעיין, כולם ראו את האבן. מה היה המעלה של רבי עקיבא? המעלה של רבי עקיבא הייתה שהוא הבין שגם טיפה אחת עושה משהו. זה פשוט מתמטי, אם מיליון טיפות עושות חור, אז גם טיפה אחת עושה משהו. אבל טיפה אחת אנחנו לא רואים שום דבר שעושה משהו. אבל לא הבין שגם טיפה אחת עשה משהו. הוא התכוון, עבודת האדם, זה שבן אדם מתחיל לזכך את עצמו, יש איזה הרבה פרטים, אני רוצה לתת לו דוגמה, רק להגיד, זה גם קשור לעניין של ההזדמנויות שהזכרת קודם. קורה לכל אחד שהוא עובר זמן שהוא יותר זך, יותר זך, יותר מזופח, יותר... הוא לא כועס, הוא לא קטנוני, הוא לא נופל, הוא לא מחליט על כל שום. וכן הוא חושב, די, התבגרתי כבר, יצאתי מהשטויות האלה. הוא לא רוצה יותר דברים לא טובים. הוא מאמין באשם, לא באים לו יותר כל מיני דברים שמעקמים לו את הדעת. הוא מרגיש, כאילו, הוא מרגיש טהור. עובר זמן ככה. ואחרי שנה, שנתיים, 10 שנים אפילו, פתאום מתחיל להסתובב בתקליט הישן עוד פעם. תופעה ידועה. הוא רעמון. ואז הוא מפחיד אותו. קודם כל הוא חושב, כל מה שעשה עכשיו לא שווה שום דבר. אחר כך הוא חושב עוד יותר, לא רק שכל מה שעשה עכשיו לא שווה שום דבר. מה שהוא יעשה מעכשיו גם לא יהיה שווה שום דבר, כי עד עכשיו הלך בדרך כלל נכונה, כנראה שהדרך החדשה שהוא ימצא גם לא תהיה נכונה. כי הרי הוא טפל, הוא יודע, עד עכשיו הלך בדרך כלל נכונה. אז... זה מציק לו. הוא גם לא יודע למה זה. זה כמו בן אדם שפתאום בא לו איזה משהו, איזה כאב. למה כאב כל כך מציק? חלק גדול מההצקה של הכאב זה שאנחנו לא יודעים למה זה כאב. הרבה פעמים קורה שבן אדם כואב לו משהו, הוא הולך לרופא, הרופא אומר לו, תשמע, זה יעבור, זה שום דבר, אני בדקתי אותך, זה בסדר. אז הוא משתחרר נפשית, גם הכאב עובר לו יותר מהם, וגם קודם כל הרגוע הוא יושב טוב בלילה, יש לו את כל הכוחות להתגבר עליה, מה עם כל מה שהוא לא, אף אחד לא ראה אותו, אף אחד... הפחד, אולי זה זה, אולי זה זה, מי יודע, אולי... גם פה, בעבודה רוחנית, פתאום הוא רואה, מה, כל מה שעשיתי, שום דבר, הכל אני נפל עוד פעם, מפחיד אותו. מה האמת? האמת היא שחז"ל אמרו שבן אדם שתיקן את מעשיו, זה לא אומר, זה אומר שמכאן הוא להבא, הוא תיקן את המעשים שלו. יש לו היסטוריה. יש לו היסטוריה, הוא תיקן. וזה שהוא תיקן, הוא עדיין לא תיקן כמו שהוא תיקן בעבר. אולי לא יקבל על זה עונש, כי הוא מתחרט, אבל עדיין לא תיקן. מתי הוא מתקן? מתי שהוא נופל עוד פעם באותה סיטואציה. והוא לא חוטא, אז הוא מתקן באמת. עכשיו, תארו לעצמכם בן אדם שהיה כועס הרבה. אני אקח דוגמה, זו דוגמה מאוד פשוטה. או בן אדם שהיה אפיקורס מוחלט. שהוא מאמין רק במה שלומדים לבגרות, כן, משהו כזה, זה היה כל האמונה שלו. והוא באיזשהו אופן הוא הפך להיות יותר רוחני, יותר טהור, כבר לא מרגיז אותו יותר שום דבר, כבר לא... הוא כבר קשור מהקדוש ברוך הוא, מרגיש שיש אלוקים וזה וזה. עכשיו הוא צריך לתקן את העבר, נכון? איך הוא יתקן את העבר? שום דבר לא מרגיז אותו. אז מפילים אותו חזרה ומוחים בקטנות כדי שדברים ירגיזו אותו שבכל אופן שלא יצא מילה מהפה. אך כתוב בספרי מוסר, בנאדם שכועס על משהו, שילך, שיקח ספר, שלא יישאר פה. אחרי 5 דקות אתה תראה שלא היה מה לכעוס. רק עכשיו, מה זה קורה? מה זה בנאדם שכועס? אני רואה עכשיו תמונה, יש כאן תמונה נהדרת, בדיוק מעל האור שלה, אני לא רואה את זה. עכשיו, אם אני אתקרב, אני רואה את המשלוק של התמונה, זו תמונה יפה. אני אתקרב לתמונה, ואני אדביק את העין שלי מרחק של 7 סנטימטר, אני אראה פרט אחד קטן, אני לא אבין שום דבר. הפרט הקטן הזה יסתיר לי את הכל. ולאם שכועס, אבל קורא לו בדיוק אותו דבר. כרגע הוא נכנס לתוך משהו, נסגר עליו העולם, כאילו, לא... אם היה זז אחורה, הוא רואה את כל התמונה, יש לו מה לכעוס, ברוך השם, כל כך טוב לו. בסדר, זה... מה? בכל אתרוק יש איזו נקודה שחורה באיזה מקום שלא רואים אותה, זה לא... לא סוף העולם. אבל ככה זה, בן אדם שלו. עכשיו, איך הוא יכול לתקן את זה, שמרגיז אותו, שכן ירגיז אותו ושלא יתרגיז, שיברח, שיעשה תיקון בפועל כדי לתקן את העבר, אז מלמעלה זורקים אותו לקטנוניות כזאת, או שמלמעלה פתאום פשוט הופכים לו את התקליט, פתאום מתחיל לנגיד כל המדינות הישנות עוד פעם, אבל למה לא, אז למה בהתחלה זה עזר אותו? למה לא נתנו מיד לתקליט? כי לא היה לו כוח. בהתחלה לא היה לו כוח, הוא נכנס עכשיו לקדושה, אז מחלקים אותו, שומרים על הסנות הרצום הגפן, עכשיו הוא מתקדם, עכשיו הגיע הזמן לתקן, עלית בדרגה, הגיע הזמן לתקן את העבר, יזרקו לך מחשבה, תקיים ולא תטור, אל תלך אחרי המחשבה הזאת. עכשיו בן אדם, אם הוא היה יודע מזה, הוא היה שמח. אם נחזור לדוגמה של המחלה הגשמית, יש במאור עיניים, אני לא זוכר איפה זה, אני לא מבקש לך ספר, אז אני פשוט דפדפתי פעם וראיתי, הוא כותב שמחלה, יש היום רק מעטים שפלטו את זה מהביולוגים, אבל זאת האמת. הוא אומר שמחלה, כל מה שזה לא ממהיר ושזה לא כרוני, הוא יודע מה, מחלה מה שאנחנו קוראים מחלה, נגיד השפעת, כל המחלות האלה, זה למעשה תהליך של החלמה. זה תהליך של החלמה, הגוף מוציא החוצה משהו. הבן אדם רואה שפתאום כל גברון מתחיל לפחד, מי יודע מה... למדתי פעם של נוירולוגיה, סיפרו לנו שדלקת שקדים שלא מטופלת, יש לה סיבוך, אחר כך זה הולך לה... זה מגיע לשסטון של הלב, ואחר כך נהיה מזה דלקת פרקים, כל מיני, אחר כך ניגשתי למרצה, שאלתי אותו, אבל סמך מה, איזה סטטיסטיקה, איזה מחקר עשו, אז הוא אומר, זה הכל השרות. הכל השרות, הכל. כאילו, אני יודע ממה בא דלקת פרקים, אני יכול להראות לך, טיק-טק, יש איזה מחקרים. אומר לי, אתה צודק, אבל זה מה שאמרו לי ללמד. וככה מגיעים בסוף איזו תרופה, אבל בכל ראשית מרוויח, והם מקבלים את הלמידה. שם הרחם. לא משנה, אבל על כל פנים, הבן אדם שיודע, הוא מבין את התהליך, הוא לא פוחד. עכשיו, בן אדם שלא מבין את התהליך, הוא יכול למות מהפחד. סיפר לי אתמול, יהודי שהוא בלשן, גם האוניברסיטה ברוסיה, אדם מאוד חכם, הוא אומר ששם זה מאוד מצוי ריפוי בצום ברוסיה, הרבה יותר מה שפה. יש לזה באמריקה גם. אז הוא אומר, הם לוקחים בן אדם 10-11 יום, ככה רק על מים, נפטרים הרבה דברים. הוא אומר, בן אדם שפוחד מזה, יכול למות. אבל הוא לא מת מעצור, הוא מת מהפחד. מה זה מוות בעבודה הרוחנית? בעבודה הרוחנית המוות זה ייאוש או כפירה. ייאוש וכפירה זה שני זרים של אותו מטבע. במקום שהאלוקים נמצא, אין ייאוש. ייאוש זה כפירה אמוציונלית, זה כפירה של הלב. הכפירה זה הייאוש של המוח. אז זה בעצם אותו דבר. עכשיו, כשאנחנו מגיעים, כשבן אדם רואה פתאום את כל התקליט הישן, מתחיל לנגן לו במוח עוד פעם, אז הוא מפחד, הוא מפחד, מגיע לייאוש, ואז או שהוא כופר או שהוא מתייאש, אחד מהשניים, זה בעצם אותו דבר. זה השער החמישים של הטומאה, שכתוב, שמצרים, היו נכנסים לזה, לא יכולים לצאת. אנחנו אחרי מתן תורה, כן יכולים לצאת. אבל איך יוצאים, אז זה בדיוק, הדרך זה פשוט לדעת את התהליך. האמת היא הפוכה. האמת היא שעכשיו נתון לך אפשרות לזרוק את הפסלת החוצה. יש לך היסטוריה, עכשיו שאתה עוד פעם נפלת לקטנות המוחים, לצרות העין, לצרות אופק, לזה, תנצל איזה, תגיד וימיים, כמו יוסף. כן, הוא הוציא דיבתם רעה של אחד. הוא היה צריך לתקן את זה. איך הוא תיקן את זה? זרקו אותו לבית של פוטיפר, רשת פוטיפר מפתה אותו. והוא עומד חזק. והוא ממיים, אז הוא מתקן את מה, כי הוא אמר עליהם דברים דומים. הוא אמר שהם לא נקיים בדיוק בדבר הזה. אז עכשיו הוא היה צריך לעבור בעצמו את הסיטואציה הזאת בשביל לתקן את זה. אבל הוא הבין, הוא לא התייאש, הוא לא בחר, הוא לא אמר סימן שהשם שונא אותי או שטויות כאלה, להפך. אותו דבר יש בהמשך בתורה, בני ישראל עובדים עבודה זרה במצרים, ככה מופיע במדרשים, עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. אחר כך, אחרי מתן תורה, מגיע הפיתוי של העגל. הפיתוי של העגל זה פיתוי לא הגיוני, אחרי מתן תורה, הפיתוי של העגל לא היה צריך להיקלט אצלם. היה מרפול כזה שהפיתוי נקלט כדי שהם יוכלו, אם הם יגידו לא, הם יוכלו לתקן רטרואקטיבית את העבודה הזרה של מצרים. הם היו צריכים לחכות קודם למתן תורה, כי בבתי התורה נתנו להם את הכוח לתקן. ואותו דבר, אחרי שנכנסו לארץ, היה את הפיתוי לעבוד את אלילי הסביבה בספר שופטים. אחרי שבנו את בית המקדש, אחרי שלמה, היה את הפיתוי של הפלגנות. בדברים האלה הם לא עמדו, אבל היה להם דוגמאות, למשל, אצל החשמונאים, היה, כן עמדו, וכן הלאה. יש הרבה דוגמאות. עכשיו, יש גם את אותו תהליך, יש בעשה טוב, לא בסור מרע. אחרת יש חלונות של הזדמנויות. הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות לבן אדם, והוא לא מצא אותה. ואחר כך, אחרי 10 שנים, אחר כך פתאום מקבל את אותה הזדמנות. עכשיו, אם הוא לא מבין, אז הצד השני של המטבע, כמו שהוא שפתאום יורד עליו ערפל, הוא נכנס לייאוש, אותו אחד שפתאום מקבל הזדמנויות, מקבל כוחות, מקבל אנרגיות, הוא פתאום נהיה מוצלח, הוא מקבל גאווה. זה הכל אותו דבר, זאת אומרת, הוא נפרד מהשם, אז או שאם לא הולך לו, מתייאש, אם כן הולך לו, הוא מתגאה. זה ניסיון, זה בדיוק אותו ניסיון. ההפך להפך. הוא צריך להבין שההצלחות שנותנים לו והאנרגיות זה לא ציון משבח. זה כמו שאומרים לו, זה מסדר נוסף. אומרים לו, פעם ראשונה לא עשית את זה טוב, עכשיו תעשה את זה עוד פעם. רק מה, המסדר נוסף בצבא עושים ב-2 בלילה. פה נתנו לו את זה בצורה טובה. עשו לו מסדר נוסף של מידת החסד. להפך, נותנים לך כוחות, נותנים לך עד הרבה. תתחיל, תעשה משהו. לא יודע. תעשה מה שאתה יכול, כל אחד יכול לעשות בשביל כולם הרבה דברים. למען שמו באהבה, אפשר לעשות המון דברים. רק אנחנו לא מכירים את הכוחות שלנו, עכשיו קיבלת כוח. להפך, זה סימן שפעם היה לך, או בגלגול זה, או בגלגול קודם, אנחנו לא יודעים, היה לך ולא עשית, עכשיו תעשה. זה לא זמן עכשיו לנוח על זרי דופנה ולהגיד, יש לי כוח, איזה יופי. אז יש לך כוח, יש לך כוח, נתן לך, זה אוברדרט, נתן לך משיכת יתר, יש לך עכשיו הרבה כסף, יש לך כסף, זה לא שלך, צריך לנצל את זה. אז בשני הדברים, וזה גם רואים, רואים למשל דוגמה, גם בתנ"ך, זה כתוב במפרשים, כאילו המצוות דוד, על ספר זכריה, הוא כותב שכל מה שהשם נתן לבני ישראל, בית המקדש השני, זה היה כדי שהם יבקשו את בית המקדש בדרגה הראשונה. זה רק היה שלב ביניים. והם לא הבינו, אז זה נחרב. הם הסתפקו במה שהיה להם. ונתנו להם רמז, היו חסרים שם 5 דברים, לא היה את הלוחות, לא היה צמצמת המן, לא היה את המטה. היו כמה דברים שהיו בית המקדש הראשון והם נגנזו. אז אהרון הקודש לא היה, היה אבן השתייה במקומה. מה עוד לא היה? אני לא זוכר, יש שם... אז... מה? כן, כן, לא היה את הקיר, היה מכאן שתי פרוחות, לא היה דוגעים את המקום. היה אחרת. למרות שבחיצוניות בית המקדש השני בסוף ימיו היה מרשים יותר אחרי שהורדוס בנה אותו מחדש. אבל אנחנו פיקן, הפנימיות שלו הייתה חסרה. והם לא... והיה להם מקום, זה היה כמו את רצון, היה להם מקום שסגולה שבה תפילות מתקבלות, והם לא התפללו על זה, שלא התפללו מספיק. אבל כל פנים תמיד זה הולך ככה, העניין של ההזדמנויות.
ששאלה, כן.
אם יש קורלציה, כאילו, אם יש קשר, המעשה הוא חלק מהנשמה, וכשאנחנו עושים מעשה טוב, אנחנו לוקחים את האנרגיה הפיזית שלנו, ואנחנו נותנים אותה במתנה שלא על מנת לקבל חזרה שום דבר לקדוש ברוך הוא. אז זה יוצא ככה, יוצא שאנחנו עכשיו מתקנים כוח נמוך, אבל האופי של התיקון הוא תיקון מאוד נעלה. כי למשל, אם אנחנו לומדים תורה, אבל מצד אחד אנחנו לומדים כוח יותר מעלה, נותנים במתנה, ואנחנו מיד מקבלים שכר. אנחנו לומדים, אנחנו נהנים ממה שאנחנו לומדים. זאת אומרת שהנתינה שלנו היא לא עד הסוף. במעשה, הנתינה היא נתינה של כוח יותר נמוך, אבל הנתינה היא טוטלית. ונתינה טוטלית מתקנת את הנפש. כן. זאת אומרת, היא יכולה לגלות את הנשמה.
היא לא דורשת התגלות.
לא, אבל היא התגלות, היא דורשת התגלות. התודעה שלנו היא תודעה אנושית. תודעה נשמתית בתארתה זה משהו עצום. אני יחידי סגולה שגיעו לזה בתכלית. יש לזה הרבה תרבות. אבל ככל שאדם מזכך את המעשים ומזכך את הדעות, את שניהם יחד, אז יש לו יותר סיכוי שזה יתגלה אצלו. עכשיו, יש דבר מעניין, עוד יותר. לא תמיד בן אדם יודע שזה כבר התגלה. הרבה פעמים, כי זה הולך כל כך חלק, זה כמו שעולים למקום בשיפוע עדין. ורק כשיורדים, מרגישים שהיינו במקום גבוה. או כמו אחד שנרדם בעלייה. הוא נוסע בעגלה, נרדם בעלייה, כשהוא למעלה, יש את זה גם דורה. לפעמים בגנון לא מרגיש שהוא הופך להיות בעל גערה נוראי. כשמישהו בא מבזה אותו, והוא נעלב, אז הוא רק קולט באיזה גערה הוא היה. זה יכול להיות דוגמה טובה, אבל יש את זה גם בקדושה. לפעמים העלייה היא כל כך עדינה, כל כך איטית, שהבן אדם, הרבה דברים קורים לנו, אני רוצה להסביר את זה יותר. גם בטוב וגם ברע, יש לפעמים בחינה של דביקות. יש מה שקוראים התלהבות, יש מה שקוראים דביקות. הדביקות היא שקטה, ההתלהבות היא מעבר רעש. את ההתלהבות אנחנו מרגישים, את הדביקות אנחנו לא מרגישים. עכשיו, דביקות זה קרבה הרבה יותר גדולה מאשר התלהבות. כשאת מתלהבת במישהו, או כשאת דבוקה במישהו, זה הבדל עצום. הבדל עצום, וקשה להסביר את זה עם מילים, זה מילים של... זה מילים שצריך להרגיש אותה. לפעמים אנחנו לא מתלהבים ממישהו, בכלל לא, אבל ברגע שהוא נעלם מאיתנו, הוא כל כך חסר לנו שאנחנו לא מוצאים מקום לעצמנו. יכול להיות מישהו שאנחנו מאוד מתלהבים ממנו, ואחרי שהוא הולך, אז אנחנו רחוק מהעיניים, רחוק מהלב, גמרנו. רואים, שני הדברים האלה קיימים בחיים. ויש אחד כזה שאני לא מתלהב ממנו, אבל אני מרגיש, יש בני אדם שאתה פוגש אותם, נראה לך כאילו שאתה מכיר אותם 1,000 שנה. או כאילו שראית אותם תוכל. ואתה לא יודע למה, וזה נוצרת מחברות כזאת שאתה לא יודע להסביר אותה. ויש אנשים שאתה נורא מתלהב מהם, נורא מוכשרים, נורא מצלחים, ונורא ככה, הם עושים מצב רוח טוב וכולם, וזה וזה, ואתה ככה, אחרי שנה שלא ראית אותם, אה, רגע, מי אתה? איך קוראים לך? לא זוכר. אני מתקשר, אתה לא יודע מי זה, אני מדבר איתו. אותו דבר יש גם בטוב וגם ברע, בעבודת השם, יכול להיות בדיוק אותו דבר. יכול להיות בן אדם שמתלהב מהרע, אבל עדיין רחוק מהרע. הוא מתלהב ויכול בקלות להתנתק. יש אחד שהוא כבר, איך כתוב, יען התמכרך לעשות הרע בעיני השם. זה כתוב על אחאב, שכתוב שלא היה בכל מלכי ישראל מישהו שעשה הרע כמוהו, שלא כתוב שהוא התמכר לעשות את הרע. זה עניין של להיות דבוק ברע, לא להתלהב. ואותו דבר יש בטוב, יש לפעמים שבן אדם מתלהב מהקדושה, הוא מתלהב בטוב, יש לפעמים שבן אדם דבוק בקדושה, פשוט הופך להיות כזה, ואז הוא לא מרגיש. ואז, כשהוא לא מרגיש, הוא גם לא יכול להפך, זה רק לטובתו. כי אם הוא היה מרגיש, הוא היה מחלק לעצמו ציונים, הוא היה צריך לעמוד בניסיון לא מחלק לעצמו ציון טוב. ואז, עם ציון טוב, אפשר מיד לרדת בדרגה. לעומת זאת, כשהוא לא מרגיש, הוא לא יודע, עד אחרי כלות ימיו בעולם הזה, עד שהוא נפטר מהגוף ומהיצר הרע, למעלה אפשר להראות לו את מה שהוא עשה בעולם. יש ככה, בלכותי הלכות, רבי נתן מברסלב, הוא כותב, וזו הערה מאוד חשובה, כי יש הרבה אנשים שמבזבזים זמן. הוא כותב ככה, הוא כותב, יש שני דברים שבן אדם אמור לא לדעת כל מה שהוא בחיים. מה הם שני הדברים האלה? דבר ראשון זה אם הוא תיקן את הגערה שלו. זה הוא אמור לא לדעת, כי ברגע שהוא ידע שהוא תיקן את הגאווה, אז הוא יפול לגאווה אחרת. אז הוא אמור לא לדעת, זהו. זה נעלם האדם באופן עקרוני. זה לא שאי אפשר לדעת כי אנחנו לא חכמים מספיק. אי אפשר לדעת. כי האמת שמצד החוכמה אפשר למצוא סימנים, למשל, בן אדם שאם הוא עושה טובה, הוא זוכר אותה, ואם עושים לא טובה, הוא שוכח אותה. סימן שהוא בגאווה, הוא מרגיש שחייבים לו, זה תתקלתי אצלו. או להפך, אם הוא עושה רע, הוא שפך לבקש סליחה, ואם הוא עושה לא רע, הוא זוכר, זה גם סימן שהוא בעל גאווה. אם לא היה בעל גאווה, היה הפוך. אז אפשר עם סימנים חיצוניים לזהות, בן אדם יכול לזהות אם יש לו גאווה, אבל מצד שני, באמת לעומק, אי אפשר לדעת. ככה, והוא כותב שם, שהוא כותב את זה, כדי שאנשים לא יבדלו על זה את זמנם. שלא ישבו לחשוב בכלל, חבל על הזמן. הדבר שני זה, אם את המעשים הטובים שהוא עושה, האם הוא עשה אותם באמת לשם שמיים ולא לשם שלמות עצמית. זה נעלם מהאדם. הוא לא אמור לדעת את זה כל מה שבתוך הגוף. אז לכן אמרתי שיש לפעמים שבן אדם עולה בצורה כל כך שקטה ועדינה, שהוא מגיע לכל מיני רמות, הוא בעצמו, בתוך, הוא לא יודע. ולפעמים נדהר, הוא גם סימן חיצוני, כמו שדיברנו קודם, על עשיתי לך, עשית לי. יש לפעמים שבן אדם פשוט, הוא מזהה בתוך עצמו שהוא תיקן משהו, כשהוא רואה איך אחרים מדברים, הוא אומר, מה, איך אפשר לדבר כך? הוא נחרד פתאום. או שהוא רואה מה שאחרים עושים, הוא אומר, איך אפשר? הוא מרגיש שאצלו, אחר כך דבר, בעצם גם אני לפני 20 שנה הייתי ככה. אז יש לו רמז שהוא תיקן משהו בתוך עצמו. אבל תמיד זה מגיע בתור, לא על ידי חיפוש. זה מגיע עם איזה גורם מזמן. וגם זה לא עד הסוף. אי אפשר לדעת את האמת עד הסוף, כי בשביל לדעת את האמת בזה צריך להיות כל כך שקוף, שזה כמעט לא שייך. כי למעשה כל הירידה של אדם הראשון הייתה לרדת מרמה של אני כולי שלך, לרמה של אני אוהב אותך, אני שמח איתך. זה כל החטא שלו היה. הלוואי עלינו חטאים כאלה. אבל לאותה רמה, תלוי מאיפה מגיע, בעצם זה מרומז גם בדברי הפילוסופים, בדברי הרמב״ם וכל זה, שזה היה דעת, אבל תלוי מאיזה רמה מגיעים ואיזה דעת. הם הגיעו לדעת ממקום שהוא יותר גבוה. זה הנקודה, זה כולם מסבירים. השאלה רק באיזה מילים מסבירים את זה. עכשיו, לדעת את האמת שאני התקדמתי ושאני באמת עושה בשם שמיים, איך אני יכול לדעת על אותו? שזה צריך לתקן עד הסוף, אי אפשר. אבל זה קורה לאנשים, אבל זה קורה בלי לדעת.
אותו לדעת, כי זה מקור המסורים.
נכון.
זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יכול לשאול את עצמך...
האם זה אני אמיתי? האם זה אמת? האם
זה אמת? האם זה אמת?
האם זה... אז אני רוצה לא לשאול. הרבי מתייסצנה כותב קצת בסגנון אחר, הוא כותב הרבה דברים דברים, קצת הוא כותב שהוא קיבל מרבותיו שזה מסוכן להיכנס לשאלה הזאת, כי הבן אדם, אחר כך הוא מפחד לעשות דברים טובים. בסוף הוא הופך להיות עץ ילש. אבל שם כתוב באמת העומק, הפנימיות, שבאמת בן אדם לא אמור לדעת. הוא לא אמור לדעת. הנקודה היא עוד יותר, הנקודה היא שבן אדם, באיזה דרגה שהוא נמצא, קודם כל, אם הוא רוצה לתקן את עצמו, באיזה דרגה שהוא נמצא, הוא צריך קודם כל לדעת שאיפה שהוא נמצא, אפשר לעבוד את השם ואפשר למצוא את השם, לפי הרמה שלו. ושצריך להניח את השם על המדרגה הזאת. זה הנקודה. ואם אף אחד לא היה, אם אני לא הייתי במדרגה הזאת, מישהו אחר היה נמצא פה. מישהו צריך להיות פה. כמו הסיפור על רבי זושה, שאמר, לא דורשים לנו להיות אברהם אבינו, דורשים לנו להיות זושה. או יש סגנון אחר שאומרים אחרת, אם הוא מתחלק עם אברהם אבינו, אז הייתי אומר, מה יש לקדוש ברוך הוא מזה? יש לו, יהיה לו את אברהם אבינו, יקרו לו זושה. ויהיה לו את זושה, יקרו לו אברהם אבינו, מה הקדוש ברוך הוא יוביח? כאילו, מה יש לו פה ויש לו שם? האמת, העומק של זה, זה שהמדרגות התיאורטיות שיש, הרמות התיאורטיות שיש במקיות, בשקיפות, הן כולן קיימות, ובכל מקום צריך להיות מישהו שבמדרגה הזאת הוא מקבל על עצמו עוד מלכות שמיים, כמה שאפשר לקבל במדרגה הזאת. זה התיקון של אותה מדרגה. ומילא, אז מה זה אכפת לי, איפה אני נמצא? אני צריך, מה שאני יודע, מה שאני יכול עכשיו, אני צריך לעשות. זה בכלל לא חשוב איפה אני. בכלל, אני לא צריך לדעת איפה אני. זה לא משנה.
בסוף יבוא משיח ולא נדע שהוא בא.
סליחה.
בסוף יבוא משיח ולא נדע שהוא בא.
לא.
אנחנו נדע דבר אחד, אנחנו נדע שאין גלות. שגלות אין, זה אנחנו נדע. אז אם אין גלות, אז מילא, אז בסדר. לא, כנראה שבחיים הציבוריים זה בכל אופן אחרת. מה את אומרת? זהו, אנחנו... מה שעכשיו?
רב, אני...
צריך לגמור. רציתי להגיד, אני אשאיר את זה פה. טוב, זה כבר כמעט סוף הפרק. אבל יש עוד... יש את הסיפור ששם אני צריך בני נוח, שהוא פעם אחרת.